רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
שלום לכם. שלום לכם מאזינות ומאזינים, אתם אלה שצופים בנו ושומעים אותנו כאן ועכשיו, ואתם אלה שישמעו אותנו בהסקט שאחר כך, אי שם בתוך המרחב הסיבר והאינטרנטי וכו' וכו'. הגעתי לכאן לשולחן הזה של כל המקומות כדי לספר על מקומות שבהם הייתי, עם עולמות שחוויתי וגיליתי, עם מקומות שרציתי לספר עליהם, היו גם כאלה שעדיף אולי שאני לא אספר עליהם. אני רוצה להגיד תודה רבה, תודה רבה לרדיו סול, הבמה הנהדרת הזאת שניתנת לי פה מדי שבוע כדי לספר את הדברים האלה. אני מאחורי המיקרופון, אבל מאחוריי עוד צוות גדול של אנשים כדי שיאפשר את התוכנית הזאת של היום. אני מציע לכם להישאר, כדאי לכם, ממש, ממש כדאי לכם, יהיה כיף. היום יום שני, יום שני כף בסיוון תשפ"ה, ה-26 ביוני 2025. 619 ימים למלחמה, למלחמה שהתחילה, ואנחנו לא כל כך יודעים איך היא תסתיים. אנחנו כולנו זוכרים איך היא התחילה ואיך שהיא תסתיים. זה הולך ונהיה מסובך מיום ליום, עם 53 חטופים שעדיין נמצאים, 52 בעצם אתמול הובאה גופה. המספרים האלה בלתי נתפסים, והיא מלחמה, היא מלחמה שהתחילה לפני כמה ימים, וגם היא לא נראה כל כך לאן זה הולך, ואני מקווה שזה ילך למקומות טובים בעתיד הקרוב, הבינוני וגם הרחוק. חיפשתי קצת מה אומר על זה האינטרנט ומה אומרת ההיסטוריה, אז גיליתי שב-1960, אנחנו פה בישראל, 1960 זה היה לפני כמה, 65 שנה, נפתח הכור האטומי הראשון בנחל סורק, ואני לא יודע מה הוא עשה אז, אני בוודאי שלא יודע גם מה הוא עושה היום. והחלטתי שזו הזדמנות נהדרת לברוח אל המרחבים ואל טיולים, אל מקומות ואל אנשים, אל חוויות וסיפורים. ולטובת העניין הזה חשבתי שהדבר הכי נכון, הדבר הכי נכון יהיה להזמין לכאן את אור. להזמין לכאן את אור. אור הגיע לפה. הנה אור, מה שלומך אור?
מעולה, מעולה, תודה רבה אלי.
איזה יופי, בוא תתקרב למיקרופון כדי שישמעו אותך, ממש ממש. יש לך הרבה מה לספר, אנחנו, כאילו הכנת סיפור שלם.
יש הרבה מה לספר מהטיול שם באפריקה.
אז את אור הזמנתי לפה, מכיוון שחשבתי שזה יהיה נכון לספר, להקדיש תוכנית אחת לטיול, לתוכנית שתיקרא אפריקה על אופנוע. ומאחורי הכותרת המינורית הזאת, ישנם סיפורים מאוד גדולים, גם שלי, מחוויותיי שלי, אבל גם מסיפורו של אור. אור חוזר מדרום אפריקה, או מאפריקה, או ממדינות שונות באפריקה. הוא עשה את זה כמה חודשים על אופנוע, והוא בא לפה כדי לספר. אז כיף שבאת אור.
תודה רבה לכם.
אור, למי שלא יודע, הוא בן 24, מה שנקרא, הרופאים אומרים שזה עוד יגדל, חס, הילד, ילד צעיר, הוא גדל בירושלים, הוא היה גם 3 שנים לוחם באגוז, מסתובב לא מעט בעזה, יצא משם בשלום, אוהב לטייל בארץ ואוהב לטייל עם אופנוע, אוהב גם את הארץ שלנו, גם לבד, גם עם חברים, אבל בעיקר עם אופנוע, והוא הרפתקן שיצא לאפריקה. אמרתי, מספיק אור?
אמרת מספיק, ותמיד אפשר לומר יותר, כמובן.
בשביל ההתחלה. אז תגיד לי, אור, קודם כל, רק תן לי שנייה, בוא נחבר את אור לאפריקה. סיימת צבא, מה המרחק בין הצבא לבין אפריקה? כמה בזמן, ומה קרה בתקופה הזאת? זה משהו שחלמת עליו?
בעצם אפריקה הייתה תמיד חלום שלי. מאז שהייתי ילד, היבשת הזאת סקרנה אותי תמיד, רציתי לראות אותה. את כל הנופים שלה, את התרבויות, בעלי החיים, ומה שמיוחד בה גם נראה לי שזאת יבשת שהיא נשארה מאחורה קצת מכל העולם, זה כמה מאות שנים מאחורה, וזה סקרן אותי ורציתי לראות את זה. החלום הזה התחיל מאז שאני זוכר את עצמי, ובשנים האחרונות, מאז שאני גם רוכב בארץ, חשבתי על השילוב הזה של לטייל באפריקה עם אופנוע.
ובוא נסכם רגע את התוכנית, מימשת את זה, זאת אומרת, החלום הזה התגשם, לא ברמה הטכנית, אלא ברמה של החוויה שחיפשת, כי טכנית עשית את זה.
טכנית כן, וברמה האישית אני גם כן מודה על זה, שהיה לי חלום בראש והוא הוגשם, וזה נראה לי הדבר הכי גדול של הטיול, בנוסף לכל החוויות והדברים המטורפים שקורים שם.
תגיד לי אור, יש לי שאלה, שאלה כזאת אליך. מה הייתה נקודת הזמן שבו הבנת שזה גם הולך לקרות? זאת אומרת, כי חלומות, הרבה פעמים אנחנו נשארים בחוויה של חלום, אנחנו מפתחים איזושהי התרגשות סביב חלום, ואנחנו אומרים, I have a dream. אבל מרגע, ממתי החלום הזה הפך להיות תוכנית?
בעצם, אחרי סוף מסלול שלי, התחלתי באמת לחשוב מה אני עושה אחרי הצבא. וזה באמת נכנס לי ג'וק לראש לטייל באפריקה עם אופנוע, ובכל הרגעים המשעממים בצבא, ורגעים קשוחים, יותר רגעים משעממים, אז זה מה שהיה לי בראש, ושם פינטסטי, ושם קראתי, וכל ספר של אפריקה, וכל בן אדם שטייל שם, שאלתי אותו והתעניינתי על זה, באמת לקראת סוף השירות, ובשחרור, זה ממש נכנסתי לזה חזק, הייתה לי מפה של אפריקה בחדר, וככה הייתי מסתכל עליה כל הזמן, וקורא, ושואן אנשים ומתעניין. אז מרגע השחרור באמת עבדתי על זה חזק, ב4 חודשים עד השחרור, עד הטיסה.
אז בעצם הנסיעה הזאת, אתה אומר, זה התחיל חלום, שהפך להיות תוכנית, ומרגע שהיא הופכת להיות תוכנית, כבר מתחילים גם לקפל שרוולים וצריך לעשות עבודה. נכון? וצריך בעצם גם לטפל בלהתארגן לקראת מסע כזה. יש לי אבל שאלה אליך אחרת. עזוב רגע את העניינים הטכניים שמעניינים מאוד. איך מתכוננים לזה גם נפשית וגם סביבתית?
קודם כל מבחינה רגשית, אני חושב שבשנתיים האחרונות פשוט דמיינתי את זה מלא ופינטסטי על זה. ובאמת ברגע שזה קרה, כאילו הרגשתי שאני נמצא בתוך חלום, יש איזה נקודת זמן בטיול שחציתי לנמיביה, למדינה השנייה בעצם, אחרי דרום אפריקה, איפה שקניתי את האופנוע.
כן.
ואני עומד שם עם האופנוע, ומולי יש מרחבים עד האופק, וזה רק אני והאופנוע, ואני מבין שכל השנתיים האלה של הפינטוזים וה4 חודשים האלה בין השחרור שהתכוננתי מלא לאפריקה, יותר פרטים טכניים, אני מבין שבנקודת זמן הזאת אני חי את החלום שלי שחלמתי עליו שנתיים, וזו הרגשה שאי אפשר לתאר אותה, הרגשה עצומה, זה רק אתה והאופנוע, ועם ההרגשה הזאת מלווה גם סוג של פחד קטן, סוג של פחד וחשש, כי בעצם כשיש לך יותר מדי חופש ואתה חי את החלום, אתה בעצם אין לך גבולות והסכנות הם יותר, אתה יותר חשוף אליהם.
אז כאילו מהצבא אל החופש, וזה בעצם מהאזרחות למשימה אחרת, וזה לחוויה שהיא, אני אומר את זה מניסיון, מכיוון שאני כבר עשיתי את זה כמה פעמים, לא בפורמט שלך, משהו הרבה יותר מצומצם, אבל אני מבין את גודל האירוע. זאת אומרת, זה לא טיול, נכון? זה לא מתארגנים לטיול.
אני קורא לזה יותר מסע, כן. יותר מטיול שאתה רואה בו נופים, ואתה רוצה לסוג של חופש בשביל הנפש. אני רואה את זה בתור מסע, בתור פיתוח אישי, בתור התמודדות אישית, אתגרים שבדרך, ופשוט להיות פתוח לדרך ולאיפה שהיא תיקח אותך. זה ככה, ככה אני ראיתי את אפריקה, ואת הטיול הזה שם.
טוב, אז אני רק רוצה לספר שאת השירים לתוכנית הזאת אתה בחרת אור, ואתה ביקשת לשים את המילה אושר, כי יש פה סיפור שלם של אושר, גם באלף אבל גם בעין, אושר פנימי, כאילו להתעשר פנימית, ואני רוצה להתחיל עם זה ברשותך. בסדר אור?
כמובן.
יאללה, בוא נלך על זה.
בסוף שכבר נצמדנו לדלת, על הקיר שלך תמונות מוזבות, ואמרת לי לאט ובעצם, אם תלך אין לך לאן לחזור. ומאז אני תקוע בחדר, אמנם אחר אבל לפחות יש קירות, וכותב לך מהר ובקצב שירי אהבה וכאב ותקוות. ואם יכולתי לשחק עם הזמן קצת לחזור לאחור, הייתי נוסע על היום ההוא שם שחייכת בו בלי סוף. אני לא יודע בדיוק מה, אולי מצאת איזו דרך לגרום ללב הקר שלי להאמין שהאושר כבר פה. בסוף שכבר נצמדנו לדלת, כשהכעס עטף אותי טוב, עד שאמרה לי זאת שאת אוהבת, עדיף לחוס יחד מלבד לחלום. ומאז אני תקוע בחדר, כשלא נרדם אני מטייל ברחוב, וכל פעם שחושב על כמה מחייכת, קצת מוזר שאנחנו כבר לא. ואם יכולתי לשחק עם הזמן קצת לחזור לאחור, הייתי נוסע על היום הראשון שחייכת בו בלי סוף. אני לא יודע בדיוק מה, אולי מצאת איזו דרך לגרום ללב הקר שלי להאמין שהאושר כבר פה.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אור, למה בחרת את השיר הזה?
קודם כל, יש לי פלייליסט בטלפון.
אוקיי.
כי כשאתה רוכב שעות ואפריקה זה מרחבים.
רק למי שלא יודע, יש אפשרות לא מסובכת לשים אוזניות ברמה מטורפת בקסדה, וזה משדרג את הרכיבה למקומות נפלאים.
זה נכון, זה נכון. זה רק אתה והקסדה.
והמוזיקה מעצימה את החוויה.
המוזיקה מעצימה ללא ספק את החוויה.
אז השיר הזה, אז עידן עמדי היה שם בתוך הקסדה שלך?
עידן עמדי ועוד כמה זמרים. אבל השיר הזה, יש לו גם משמעות מבחינתי. מעבר לזה שזה אושר, ויש רגעי אושר טהור בטיול, רגעים נדירים כאלה. יש שם שורה של אם הייתי יכול לחזור אחורה, בעצם הטיול הזה, מה שנשאר ממנו מכל החוויות, אני חושב זה הגעגוע והזיכרון המתוק. זהו, תמיד משאיר טעם של עוד.
אתה מה שנקרא, צעיר רך בשנים. אתה פחות מחצי ממני, פחות. ומה הדבר הכי משמעותי שעשית מעבר לטיול הזה? זאת אומרת, מה, כאילו, ודי ערק, ודי כזה, בארץ, מה? כאילו, מה הדבר הכי קרוב לזה שאולי עשית, אם בכלל?
אין לי איזה נקודה או דבר ספציפי משמעותי כמו זה שעשיתי. כמובן שהצבא, אני חושב, חספס באיזשהו מובן, רחוק מהבית, לא משנה, וגם המסלול שאתה עובר. אבל הייתי מטייל הרבה בארץ, גם לבד, כמה עמים, וישן בשטח, ולוקח אתגרים על עצמי. חציתי את ישראל עם אופניים, עם מטולה עד אילת, על כביש 90. אז אני חושב שכל
רגע, דבר רגע, כזה רגע, קטן... רגע, שנייה. לא, לא, אתה ככה זרקת את זה. ממטולה עד ירושלים, אתה גר בירושלים, נכון? חזרת הביתה עם אופניים בעצם.
נסעתי למטולה באוטובוס.
עם האופניים על הזה?
אופניים בבגאז'.
בבגאז' ו?
ומשם נסעתי על כל כביש 90, זה 480 קילומטר, עד לאילת. זאת אומרת, ממעבר גבול פאטמה בלבנון, עד למעבר גבול טאבה.
וואלה.
שלושה ימים לקח לי, באוגוסט.
איפה ישנת?
ישנתי, הרחו אותי אנשים, או ישנתי פעם אחת ביישוב בפצאל, על הדשא שם, וממטרות העירו אותי בלילה. ופעם שנייה במכינה שהרחה אותי.
אוקיי, אז זה חתיכת סיפור, וכל זה עם לא אופניים חשמליות.
לא, 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 כמובן, זה אופניים
רגילות.
מפדלים.
כן, שבדלת. אז היה לך איזושהי תחושה של משהו פסיכי לגמרי, שאנשים רגילים, נורמליים, לא עושים, ואתה עשית את זה, באפריקה.
כן, לגבי אפריקה, כן. יש כל מיני ג'וקים בראש, לאנשים שונים יש ג'וקים שונים בראש, וזה היה הג'וק שלי, לטייל באפריקה.
אז אתה תספר לי בסוף התוכנית על הג'וק הבא שלך, שאני בטוח שיש לך רימה כזאת, אבל בוא שנייה רגע נשאר באפריקה. עשית מסלול, אפריקה זו יבשת. ואני יודע מההיכרות שלי שזה בלתי נתפס הגדלים, כאילו מהמושגים שלנו כישראלים, נכון?
כן, המרחבים שם, הם ללא ספק אפשר להשוות אותם לישראל.
ואתה, כשאתה מדבר על אפריקה, אז בעצם, בוא תעשה לי רגע סדר, נחתת בדרום אפריקה.
אני בעצם התחלתי את הטיול שלי בדרום אפריקה, המדינה הכי דרומית שם.
כן, שהיא לא ממש אפריקה, היא סוג של משהו כזה שאתנזי, שתקעו אותו בתוך אפריקה.
היא שילוב, כן, כן, היא הכי מפותחת, היא הכי מפותחת... אבל עדיין אפשר להרגיש שם את הטבע. כן, התחלתי שם כי זה הכי נוח ננחות שם, והתחלתי בקייפטאון, היא העיר הכי יפה אומרים, וגם מבחינת בטיחות היותר נוח להתחיל שם את הטיול מאשר ביוהנסבורג. וקייפטאון היא בעצם סוג של בועה באפריקה.
כן, נכון.
כאילו תיקח עיר אירופאית ותשים אותה באפריקה, כן. זה קייפטאון.
זה כמו ארגנטינה של דרום אפריקה. ארגנטינה של באמריקה היא דרום אפריקה של אפריקה.
כן, כן, משהו כזה. אז מבחינה לוגיסטית ומבחינת הכל ונחיתה ערכה, היה הכי נוח להתחיל שם לקנות את הציוד של האופנוע, לקנות את הציוד של האופנוע וגם כן אנשים.
אז רחבת על תנרי ימה, תנרי 700. ואני מחזיק אחד כזה, השני שלי פה בארץ. כאילו זה אופנוע סוף.
זה היה חלום גם בפני עצמו, לא יודע אם חלום, אבל זה היה הדבר בפני עצמו, חוויה לרכב על תנרי 700.
על מה רכבת בארץ?
בארץ היה לי אופנוע דוש קטן, WRR 250 סמ"ק. אז בכלל, להתרגל גם לנפחים כאלה, זה אופנוע של 200 פלוס קילו.
נכון.
זה גם כן לקח זמן, אבל כמובן שהשפשופים בארץ תרמו להתאקלמות המהירה. וכן, צריך לעבור איזה 1,000
קילומטר. אז רגע, אז נסעת עם רישיון A1 לשם?
בשביל הטיול, בשביל הביטוח, עושה את רישיון A, כן.
הבנתי. אז לא ממש רחבת על אופנועים בינוניים או גדולים, רק על דושים כאלה צרצרים.
לא, לא.
הבנתי. זה לא פשוט. למי שמבין מה המשמעות של זה, זה ממש לא פשוט. וכשאתה מוסיף לזה גם ציוד, וזה כבר אנחנו בסרט אחר לגמרי.
כשאתה מוסיף לזה ציוד, האופנוע נהיה מסיבי, משהו כמו 270-280 קילו.
כן.
וכשדבר כזה נופל, זה לא, צריך להרים את זה.
זה לא צריך להרים. אז רגע, אז התחלנו לדרום אפריקה, ועלית מן הסתם צפונה ישר לנמיביה או לאן?
מדרום אפריקה יצאתי לנמיביה. יצאתי לנמיביה, זה מדינה צפונית, מדינה שכנה של דרום אפריקה. מנמיביה לאנגולה, בוצואנה, זימבבואה, זמביה, ואז עליתי לכל מזרח אפריקה בעצם.
שהמדינות שבעצם עוטפות את דרום אפריקה הם עדיין סוג של משהו כזה רך ונעים יחסית, נכון?
כן.
העסק מסתבך במרכז אפריקה.
נמיביה ובוצואנה אומרים שהן מאוד שונות משאר אפריקה, כי הן קרובות לדרום אפריקה, הן יותר רגועות, וגם האנשים שם יותר רגועים, ויש קצת יותר סדר. לעומת מזרח אפריקה, שטנזניה וקניה, ששם אתה כבר נכנס לאפריקה, כביכול, מה שאנשים מדמיינים. ואפריקה כאילו כמו רוב היבשת, כן.
ובעצם לאתיופיה הגעת?
אתיופיה היא לא הייתה ברשימה שלי, שמרתי אותה לטיול בפני עצמו, וגם מבחינה בירוקרטית הבנתי שלהיכנס עם כלי רכב שהוא לא רשום שם, זה מסובך יותר, אז השארתי אותה בכל מקרה ליד בפני עצמו.
אז מהמדינות של מזרח אפריקה, קניה, אוגנדה וטנזניה, היית בשלושתם?
כן, בבורונדי ורואנדה גם כן, שני מדינות קטנות.
אוקיי, בורונדי ורואנדה זה מערבית
ימת ויקטוריה.
לימת ויקטוריה ולאוגנדה. ימת ויקטוריה זה לא ימה, זה אוקיינוס.
זה הימה השנייה הכי גדולה אם אני לא טועה, כן.
כן, נכון. משהו ענק. אז רגע, אז כמה מדינות, אם אנחנו ככה סופרים?
סופרים את המדינות, עשיתי 15 מדינות, 30 אלף קילומטר סך הכל. בעצם כל החלק שמתחת לקונגו, כל המדינות שמתחת לקונגו, כל סאוטורן אפריקה, החלק הדרומי של היבשת, טיילתי שם בעצם עם האופנוע.
אני עקבתי אחריך אור, זאת אומרת, אנחנו היינו בקשר לפני הטיול, ואני ככה, יצא לי הלשון והלב והבטן והנשמה, רק מלחשוב מה אתה הולך לעשות, וקצת, וליוויתי אותך כמה שככה לאורך הדרך, ואחד הדברים שאני מאוד אהבתי בדברים ששיתפת, זה את הדברים שהם לא קשורים לאופנוע. כי לרכב על אופנוע זה חוויה בפני עצמה, ולא יכולים לנסוע לאפריקה, אפשר לנסוע לפתח תקווה ולרכב על אופנוע. אנחנו פה בפתח תקווה, באתי לפה עם אופנוע, ראית, זה כיף. אני אומר, עשית שם עוד דברים. זאת אומרת, ידעת, ואני מאוד אהבתי את זה, אני ככה מפרגן לך על זה, ידעת לשים את האופנוע שנייה רגע בצד, לא בגלל תקלה, היה לך גם כאלה, נדבר עליהם, ובוא שנייה רגע נהנה מהחופים, בוא נהנה מהחוויה המקומית, בוא נהנה מהאנשים. זה בא לך טבעי, או שזה היה לך מובן מאליו אפשר לסגור את האופנוע לכמה ימים?
כן, כן. קודם כל צריך את זה. אתה לא יכול לרכב כל הזמן עם האופנוע, בסוף לרכב עם האופנוע זה עם ציוד ומיגון עליך, ולשבת כמה שעות זה לא הכי נוח. אז צריך את זה לעצור אחרי כמה ימים. ודבר נוסף שמאוד מאוד עזר לי, זה כל העצות של חברים שטיילו גם כן לפני זה. הם הביאו לי עצות שפשוט להתחבר לדרך ולשים שנייה את האופנוע בצד כשצריך, כי יש עוד מלא מלא דברים מסביב שאתה יכול לחוות, כמו טרקים וכמו חופים, שזה לא מקום בשביל האופנוע.
מדהים. אני רוצה שנייה רגע לעשות איזה הפסקה ולהתארגן טיפה עם הסיפור הזה של החוויה הזאת של הרגעים, ובואו נעבור לאיזה שיר. מה לשים? מה אתה בחרת אותה, מור?
כן, תשים את דוד נראה לי.
את דוד, יאללה, דוד. יאללה. תספר לנו אחר כך גם למה דוד.
עברתי את הגשר דרכתי את הקשר לפודר הרבה לפני שהסתבר לי עברתי דיונה דיונה כל מדבר וכל לגונה ובכל שדה כל דונם ים שהשמש יורדת גם בגללך אני לא נרדם מדבר לעצמי אומר לך דוד אוהב אותך אל תגידי שלא ידע הנצח דוד אוהב אותך ורוצה לעשות
לחבר כל המקומות אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון עכשיו ברדיו סול
רגע אז למה שמנו פה את דוד? בוא תספר לנו אור, כאילו, מה הביא לך הלום?
כשאתה רוכב שעות לבד, אז אתה צריך למצוא איזה משהו, הייתי שם שירים בקסדה, זה רק אתה והקסדה והנוף שמשתנה, ואת השיר הזה הכרתי אצל בחור שאתה, אלי, הכרת לי אותו באוגנדה. הוא חי שם על איזה אגם מבודד שההגשה עליו זה עם סירה.
רגע, אז בוא שנייה נעשה סדר. אתה, מתי היית באוגנדה? באיזה חודש?
באוגנדה הייתי... בנובמבר, דצמבר.
אוקיי, בנובמבר, דצמבר, אני הייתי באוגנדה באוגוסט. וכמה חודשים לפניך, וטיילתי באוגנדה על אופנוע, עשיתי משהו הרבה יותר צנוע ממה שאתה עשית, אבל עשיתי אותו רק באוגנדה, וישנתי בעיקר אצל אנשים מקומיים, ופגשתי אנשים לאורך הדרך, ואת חלקם שידחתי לך, חיברתי אליך.
כן, כן.
ואמיר אחד מהם.
אמיר זה בחור שהוא הקים בית באמצע אגם, שהגישה עליו זה חצי שעה.
מאי שם לשום דבר, כן.
כן. וזה היה פשוט גן עדן, שם פשוט אגם, אין שום חששות, שום דבר על הראש שלך, והוא שם את השיר הזה אצלו בסלון כשאנחנו אוכלים, ומאז הוא נכנס לי לפלייליסט, הוא נכנס לי לראש, והוא מזכיר לי את הרגעים האלה, את החוויה הבלתי נשכחת הזאת משום מקום.
אז יאללה, אז אנחנו...
תודה לך, אלי, על כל העזרה בדרך ועל האנשים ששידחת.
אז היה לי ממש כיף לחוות את החוויות שלי דרכך שוב פעם, ואנחנו נשלח מפה את ברכתנו ואת החיבוק החם לאמיר, נכון?
אמיר, אנחנו לא שוכחים אותך.
לא שוכחים אותך, לא נשכח אותך, לא נעזוב אותך, גם אם אנחנו לא ביחד. אולי ניסע אליו יחד.
גם אם אתה רחוק מכאן כמה אלפי קילומטרים מישראל.
כן, באשר תלך, נלך, וזהו, אז ברכתנו לאמיר ודוד. בוא תספר לי רגע, אם היית צריך ככה ב... בארבע שורות לספר ארבע או שלוש או ארבע או חמש חוויות בלתי נשכחות כאלה, כי אין רגע שהוא לא, שאי אפשר לכתוב עליו אין ספור חוויות, כי התמונה הגדולה היא תמונה גדולה ממה שהיא, אבל דברים שאתה לא, שלא יעזבו אותך.
דברים שלא יעזבו אותי.
או תמונות שתמיד ירצדו לך.
הדברים שזוכרים בסוף זה החוויות והאנשים, יפה שאתה אומר את זה. זה יותר, יותר חזק מכל הנופים שאתה רואה יפים, זה החוויות שחווית והאנשים שפגשת. החוויה שצרובה לי, זה הווילד קמפ הראשון שאני עשיתי בעצם. אחרי שחציתי לנמיביה, שזה מדינת מדבר עצומה, הייתי צריך לפתוח אוהל לישון כשהשם משוקעת, ואמרתי נפתח אוהל בווילד קמפ, פשוט אוהל באמצע שום מקום, לא בקיימפסייד ולא בגסט האוס. וזאת בעצם החוויה שלי, ואני פותח אוהל בעצם, כמובן רחוק מהכביש, רחוק מאנשים, מבעלי חיים, כמה שאני יכול. אני נכנס לאוהל כשהשמש יורדת לפי הסדאפ ולפי הכל, סוגר את האוהל, ונשאר שם, נשכב לישון, מחכה שה...
אמא שלך ידעה את זה?
אמא שלי לא ידעה אותה, אני מעדכן אותה...
אולי שלא תקשיב.
ברוב הדברים.
אוקיי.
בשביל שתהיה...
בתור אמא שלך לא הייתי... אוקיי, פסיכי לגמרי.
זה גם תהליך שלוקח זמן.
אז אתה מתרחק מהכביש, מתרחק מחיות.
מהכביש מחיות.
סוגר את האוהל ו...
ונכנס פנימה ומחכה שהשינה תתפוס אותי בעצם, אבל זה לילה ראשון שאני בעצם לבד כן. בתוך האוהל, ויש תמיד חששות בראש, ואני פתאום שומע צעדים סביבי. צעדים, אופה. פסיעות. אני אומר בסדר, הוא בטח יעבור, אני לא יודע מה זה. בטח איזה בעל חיים. מנסה לישון, ואני שומע אותו עוד פעם, נשמע לי קרוב, כי הכל מסביב שקט.
ואתה יודע שהאופנוע בחוץ ממך, זאת אומרת, כאילו, אתה צריך הרי לדאוג גם לעצמך, גם לאופנוע, זה חלק מהחוויה בטיול כזה.
האופנוע הוא חלק ממני,
הוא חלק ממך.
הוא כמו הבית שלי, ואני...
הוא לא כמו, הוא הבית, הוא כלי רכב והבית והכל.
הוא הכל. אני מתייחס אליו גם ככה, הבאתי לו גם כן שם.
מה, איך תראו? ג'ודית?
ג'ודית.
אוקיי.
ג'ודית זה שם של כמו יהודית הלוחמת.
אוקיי.
ככה האופנוע שלי.
אז ג'ודית בחוץ ואתה בפנים ואתה שומע צעדים.
שומע צעדים, ואמרתי שאני חייב לצאת לראות מה זה, כי אם לא, אני לא אוכל להירדם ככה, והשמיים כבר, השמש כבר שוקעת, זה דמדומים, קצת חשוך, ואני מחליט שאני יוצא חוץ לראות מי זה. עם ספרי פיפל ביד אחת וסכין ביד שנייה, אני פותח את האוהל וקופץ החוצה עם בוקסר, ואני מזהה שני זברות משחקות בחול, 50 מטר. ממני.
כן, עכשיו מי שלא יודע, זברה זה בערך כמו חתול בארץ. נכון? זאת אומרת, כאילו יש זברות בכל מקום, תמיד, ואף אחד לא סופר את זה, כי זה כמו חתולים בארץ, נכון? משהו כזה.
אף אחד לא סופר אותם,
וזה זברה.
בשבילי זאת החוויה הראשונה מאפריקה בעצם. ככה קצת הדפיקות שלי ירדו, אני חוזר לאוהל, ובסוף העייפות מנצחת, ואני נרדם, אבל... זה חבלי לידה שצריכים לקרות, וטוב שזה קרה בתחילת הטיול, כי אחר כך יש דברים יותר
חשוכים שקורים. אז זה מה שנקרא נגמר, נגמר כך יפה וצבעוני וטבעי, ותן לי עוד משהו.
עוד חווה שזכורה לי חזק, זה במדבריית המלך של בוצואנה, זה בעצם משטח לבן.
זה איפה שהם מתאמנים שם עם מכוניות מרוץ על להגיע לשיא המהירות וכאלה?
אולי, את זה אני לא ראיתי, וזה פשוט, פשוט מלח לבן מאופק עד אופק.
אוקיי, וממש נוסעים, רוכבים עם האופנוע
עליו. ממש רוכב, אתה משאיר קוליסים, וואי. זה ממש מגניב לראות. ולי היה ויז'ן לישון שם, לעשות לילה שם.
אוקיי, בתוך המלחייה הזאת.
בתוך המלחייה, והבעיה שבצמן הזאת מדינה מלאה בחולות. אם אתה יורד מהכביש הראשי, מתחיל חול תובעני ולאופנוע, ולאופנוע כבד, בכלל זה לא כיף, האופנוע נופל הרבה. אז אני נכנסתי, הסיפור היה שאני נכנסתי סמוך לשקיעה, במטרה לפתוח שם אוהל כן. בלילה ולהעביר שם את הלילה, בתוך הריק הזה. נכנס, ואני מבין שנכנסתי, השמש שוקעת. אני נוסע והאופנוע נופל ואני צריך להוריד מהירות, והשמש בסוף שוקעת.
רגע, אני לא מבין, שנייה, מדבריית מלח, עד כמה היא תובענית? עד כמה המשטח קשיח?
המדבריית עצמה היא לא תובענית. ברגע שיש גשם זה מתחיל להיות תובעני, אבל המדבריית עצמה היא לא תובענית. אתה יכול...
אז זה כמו קרקע, כביש מודק?
כמו קרקע, כמו אפר. אוקיי. זה כמו אפר. וכל המסביב של המדבריה זה בעצם חול, חול תובעני. והגישה אליו זה צריך לחצות גם את החולות האלה.
כן.
אז אני לא חשבתי את זה טוב, ולפי מה שאנשים סיפרו לי גם, הדרך הייתה יותר קשה משציפיתי, נכנס, ובינתיים השמש שוקעת, האופנוע נופל, אני מרים אותו, נופל, ונוסע לאט בגלל החול. וכלל ראשון באפריקה, כל מי שטייל באפריקה, וכל המקומים יגידו לך את אותו הכלל, כלל מספר אחת, אסור לרכב בחושך באפריקה.
כן, נכון.
כי אז הצרות מתחילות, ובעלי חיים ואנשים. ואני בנקודת התלבטות, האם לפתוח אוהל בעצם איפה שאני נמצא, ולהעביר את הלילה כאן, ולוותר על החלום שלי לישון בתוך הריק הזה הלבן, או שאני ממשיך לרכב בחושך בלילה, או שאני מסתובב. ואני החלטתי לרכב בחושך, עם כל הפחד שזה, אני לבד בתוך החושך של אפריקה, ולהגיע היום, ולא לדחות את החלום שלי, או לדחות עליו בכלל, או לוותר על החלום, לישון בתוך הריק הזה. וברגע שהחושך תופס אותי ועוטף אותי, אני כאילו מתמכר לזה, פשוט רוכב.
זה הופך להיות משהו...
וזה רגע שאני זוכר את עצמי, אף אחד לא יודע איפה אני נמצא, אם קורה לי משהו.
אתה פשוט בקומה באותו זמן.
אני והחושך של אפריקה, כן, כן. ואני זוכר שאני הגעתי לאיזה מדבריה, לפי התאטה זה היה נראה גם כן מלח. מסתבר שזה לא היה מלח, ואני צריך להסתובב עוד פעם ולרכב עוד כמה שעות עד למדבריה עצמה. אז ככה שבסוף רכבתי איזה 5 שעות, אבל ההרגשה להגיע בסוף ולפתוח את האוהל איפה שרצית, כמו שרצית, הרגשה אדירה. תחושת הניצחון זה האושר הכי מתוק שיש. אושר עילאי.
המפגש עם אנשים מקומיים. עכשיו, אני יודע שהרבה אנשים שמטיילים בעולם, מטיילים מבעד לאיזשהו מסך זכוכית כזה, שזה יכול להיות חלון הרכב או חלון האוטובוס או... כשאתה בטיול, כמו שטיילת בעצמך, הוא טיול, הוא מפגש בלתי אמצעי. זאת אומרת, לא, זה לא דרך מישהו, דרך, זה באחד על אחד.
זה אחד המעלות של אופנוע, וזה גם למה רציתי, אני גם יותר מתחבר אליו, אבל זה אחת המעלות שלו.
אתה הופך להיות מגנט, לדרך. מגנט, קודם כל שאתה רוכב על אופנוע, כן, אתה בכלל, אתה בתוך, אתה בתוך הסביבה, אתה לא, אתה חלק מהסביבה, ואתה הופך להיות משהו, הרבה, אתה מייצר המון תשומת לב שניגשים אליך, ואם היית ברכב זה לא היה קורה, או היה קורה הרבה פחות.
היה קורה הרבה פחות, היה קורה הרבה פחות. וכל פעם שאני רוכב עם האופנוע, ראשים מסתובבים.
כן, אז זה כל, יש את הכיף הזה של להגיע עם אופנוע למקום מסוים, ואז אתה רואה את כל המבטים ככה מופנים אליהם.
יש את הכיף הזה, אבל בתחילת הטיול תמיד חששתי מהם, חשבתי שהם רוצים לעשות לי משהו, לקחת את האופנוע, ואז אתה מבין שזה מתוך סקרנות, ומתוך התרגשות.
מה שלא היה קורה עם רכב.
עם רכב זה היה קורה הרבה פחות.
נכון. ואיך המפגשים שהיית מוותר עליהם?
אני פשוטי מוותר עליהם.
או כאלה שהשאירו לך טעם פחות נעים. אתה יודע מה, בוא נלך חיובי.
נלך חיובי.
מה המפגש הכי מקומי, הכי סטרייט פורוורד עם החוויה המקומית שלך של האנשים?
חוויה מקומית. לפני שנכנסתי לאנגולה, זאת מדינה שהיא פחות מתוירת, גם מבחינת ישראלים וגם מבחינת תיירים בכלל. מדינה שהכי חששתי ממנה, ובגבול שמה, אחרי שעיכבו אותי גם ביום עד שאני אשיג את הוויזה, פגשתי שם מישהו מדרום אפריקה שיש לו מפעל של, שיש לו מכרה של זהב. והוא הציע לי להצטרף אליו למכרה, לטיול של כמה עמים במדינה. ואני הצטרפתי, זאת חוויה שאני לא אשכח, לישון איתם בפנים הארץ של אנגולה. שזאת מדינה, אני אקציין כאן כי נראה לי שה... מאזינים לא מכירים אותה.
לא, אתה, אנחנו מדברים סינית ברוב התוכנית הזאת, היא דברים שאנשים צריכים לפתוח מפה ולשים את האצבע ולחפש את זה.
אז אנגולה הזאת מדינה בעצם עצומה, יש בה מאגרים של זהב, של מחצבים, מינרלים, יהלומים. יש שם גם ג'ונגלים, החלק הצפוני שלה היא על גבול קונגו. והיה שם מלחמת אזרחים במשך 30 שנה, שהסתמעת לפני 20 שנה. אז ככה שזאת מדינה שמאוד מאוד אותנטית ופירית ביחס לשאר אפריקה.
כן.
אז בגלל זה גם חששתי מעינה, דוברים שם פורטוגזית, ודווקא מתוך כל החשש הזה, הבן אדם הזה שאני פגשתי בגבול, מאמצע שום מקום, הוא שינה לי את כל החוויה באנגולה לטובה, ואפילו ערכתי שם את השהות שלי. חוויה חד פעמית, ללא ספק, וזה מתוך הדברים שקורים לך תוך כדי תנועה שאתה לא מצפה להם אפילו. והוא גם הכיר לי חברים שלו לאורך המדינה, אז ככה שקפצתי אליהם, באמת חוויתי ושמעתי סיפורים, גם מעבר פגשתי גם לוחם מבוגר שעוד זוכר את התקופה של המלחמה שהתארחתי גם כן אצלו. זאת חוויה חזקה מאוד, כי מתוך כל הבלבול והפחד אתה מגלה בעצם משהו עוצמתי.
אתה יודע, אמרת ככה בתוך כדי כמה דברים שהם לא פשוטים, זר לא יבין זאת. כמו למשל, הם מדברים פורטוגזית, רגע, אבל בוא, אתה בינינו, אתה מדבר עברית ואנגלית, נכון? אנגלית עובדת באפריקה, אבל לא בכל אפריקה.
לא בכל אפריקה.
לא בכל אפריקה, ובמקומות שזה לא עובד, אז זה לא עובד. הוא בא נגד לך את זה אחרת. מה שאני זוכר, גם זה שאנחנו, אני יודע אנגלית, בדרום אפריקה זה לא עזר לי, כי אתה לא מבין את האנגלית
יש
שלהם.
יש מקום נכון.
גם באוגנדה, אתה לא מבין את האנגלית שלהם, כאילו, בוא נע, אתה דבר אנגלית, מה, דבר? הוא אומר לך, אני דבר אנגלית, אבל אני לא מבין כלום.
אי אפשר
להבין את זה. אז העניין של השפה הוא, גם כשמדברים אנגלית אתה לא מבין, כשלא מדברים אנגלית אז אין לך צ'אנס להבין, הקטע הזה של לרכב, כאילו, בכיוון השני של התנועה, חלק גדול מאפריקה הוא ככה. חלק גדול מהעולם הוא בכלל ככה. אנשים חושבים שזה רק באנגליה.
כן, רק הקולוניות הבריטיות הן מוזרות בעצם.
אז זה לרכב הפוך. מצאת את עצמך מגיע לנתיב שאתה לא צריך?
דווקא לא, כמה שזה הפתיע, דווקא לא. בגלל שאתה, כשאתה מוכוון מטרה שאתה מטייל כאן במדינה, דווקא הסתגלתי לזה מהר, ודווקא אחרי שחזרתי לישראל, היו לי כמה רגעי בלבול על הנתיבים.
אני, בטיולים הראשונים שלי, בעוד ולפחות, לקחתי סלוטייפ אדום והדבקתי על הפרינג מקדימה, חץ שמאלה, שתמיד יגיד לי, תשמור לשמאל, כאילו, תצמד שמאלה, תצמד שמאלה, כל מקרה, אתה יודע, אומרים שבאופנוע כל בעיה, אם תיתן יותר גז ותסתכל יותר רחוק, זה יציל אותך, כאילו 90% מהבעיות זה לתת גז ולהסתכל קדימה, אז אותו דבר, תסתכל גם, כאילו, ותיקח שמאלה, כאילו תוסיף לזה או תיקח שמאלה. שלא, אז אמרנו שפה, כסף, מה עושים עם כסף?
כסף, יש לי כרטיס אשראי, מושכים שם מכספומט עם כסף...
ATM בשטח, כל פעם במדינה אחרת, הכסף המקומי.
בעיר גדולה, מושכים מזומן, כי זה הכי נגיש והכי עובד.
כן.
לא תמיד יש להם שם מכונות סליקה, או whatever. אז בכל מדינה אתה פשוט מושך, ודולרים יש לי תמיד איתי.
שהם דולרים לשעת חירום.
לשעת חירום, או למעבר גבול שהם דורשים דולרים. אבל גם כן, in case, שיהיה לי.
אוקיי, אני רק אספר לך שאני יודע שאני, מבחינתי תמיד הייתי שומר גם את הכרטיס אשראי וכולי להוציא כסף מקומי, גם שומר כסף ליומית שלי, לאוכל והדלק, וגם כסף לשעת חירום שיהיה אם נצטרך ככה להרגיע את האווירה, מה שנקרא בלשון זרים. נכון? כאילו, אסור לך להחזיק את הכסף במקום נגיש, שתוציא סטפה של זה כדי לספור ממנו.
זה לוקח זמן עד שאתה מבין את הקונספט, מה אתה שם, איך אתה מזווד בעצם את האופנוע, וגם כן, מה אתה שם מתיק ואת הגוף.
הגוף שלך הוא חלק מהמארז.
הגוף הוא חלק מהמארז, כן, אז אתה מחלק את הכסף בעצם, שם כסף נגיש קצת שיהיה לך בכיסים, כסף בתיק, שאם משהו ילך לאיבוד, ישרה לך משהו עליך, שלא תהיה ערום.
אז עכשיו בוא נדבר קצת טכני. יאללה, אופנוע. התנרי 700, יש לו מיכל דלק של 15 ליטר, מספיק לבין 220 ל-260 כן, קילומטרים. תלוי איך נוסעים וכולי. זה בדרך כלל מספיק, נכון? לא צריך דלק נוסע.
זה בדרך כלל מספיק. תלוי, לפני שאני מתכנן מסלול, אני מסתכל אם יש תחנות באזור, ואם אני מתכנן באמת להיכנס למקום בלי תחנות, אז אני לוקח איתי אקסטרה דלק.
אוקיי, ואז מה, בבקבוקים כאלה של קולה?
או כמו שלוקר כזה של דלק, או בבקבוקים, או בג'ריקנים. לא משנה, פשוט לוקח איתי.
אני זוכר שאני, כשטיילתי, הייתי נתקע בלי דלק, דווקא במקרים שבהם היה לי דלק ספר. כי אז הייתי יודע שיש לי מיכל, ויש לי ספר, ואז הייתי גומר גם את זה וגם את זה, ונתקע, וזה קרה לי פעמיים. זאת אומרת, זה לא... אבל זה די נדיר, נכון? אפשר להסתדר עם 250 קילומטר בין תדלוקים.
50 קילומטר בין תדלוקים?
250
קילומטר. הטווח של האופנות תלוי איך אתה רוכב, אבל בסביבות ה-320 קילומטר, שזה מספיק לחלוטין, כן, זה...
אוקיי, ואמרת, אתה לוקח אוהל וציוד שינה, זאת אומרת, אתה תמיד מוכן למצב שבו לא תהיה לך מיטה. לא תישן במקום מסודר.
זה ברור. בכל החלק, כל החצי הראשון של אפריקה אתה ישן באוהל.
אז החצי הראשון של אפריקה ישנת באוהל. את כל אלה שסידרתי לך לישון אצלם, גם ישנת אצלם, אבל לא באוהל.
לא באוהל.
לא באוהל, וזה נורא נורא כיף לעבור מאוהל למיטה.
זה, כן, אחר כך אתה מעריך פשוט את כל הדברים הפשוטים שיש לך
ביום יום. אבל אתה היית בצבא, והיית... תהיה בריא ביחידה לוחמת קרבית, כאילו זה לא עזר לך, נכון, להיות חפש. אז היית גם שם חפש?
שם לא הייתי חפש, שם הייתי גם המפקד, גם המתכנן, גם, גם החייל.
אוקיי, דיברתי על התנאים הפיזיים.
על התנאים הפיזיים. התנאים הפיזיים הם יותר אפילו קשוחים מהצבא, בצבא יש לך מעטפת בסוף סביבך ששומרת עליך.
יש גם למי להתלונן.
ואחריות, יש למי להתלונן. אם עשית טעות, תשלם עליה, אם לא לקחת מספיק אוכל או שלא הכנת אוכל, עושים לך כוח להכין אוכל. אז אתה תלך לשון רעב.
אז רגע, אז אמרת אוכל, אני, מה שנקרא, בלי עין רע, אוהב לאכול, אפריקה זה לא המקום, אוכל זה לא הדבר החזק שם.
לא, יש שם הרבה אוכל בסיסי, בסיסי.
כן, והוא נשאר בסיסי, עם הטעם הבסיסי והריח הבסיסי, אוקיי.
אז... להשמין כנראה שלא לא, תשמין באפריקה.
הם אנשים רזים, אפריקה אנשים רזים, זה לא אמריקה.
כן.
איזה, כן, אולי צריך ללמוד מזה משהו, אני לפחות. אז רגע, אז אתה אומר, חצי מהטיול ישנת בציוד שלך?
היה לי אוהל איתי, את האמת שרוב הטיול נראה לי ישנתי באוהל אפילו. ויש הפוגות שאתה פוגש חברים, מתארח אצל אנשים או בגסטהאוס לפעמים, כי צריך את זה, את ההפוגה הזאת. לפעם, ויש מדינות שאתה חייב לישון בהן באוהל, כמו נמיביה ובוצואנה, שאין שם תשתיות כל כך של...
עד כמה היה לך מפגש עם זרים? עם מטיילים זרים נוספים?
עם מטיילים זרים... מטיילים ישראלים אין יותר מדי באפריקה.
בכלל, נכון.
מטיילים אירופאים אוהבים. גרמנים בעדיפות ראשונה, הולנדים, בריטים, פוגשים אותם, ובגלל שזה מדינה, בגלל שזה שטחים כל כך גדולים.
אבל זה תיירות יותר יוקרתית כזאת, נכון? זה לא הסגנון שאתה טיילת בו.
יש מלא סגנונות, יש גם תיירים, פגשתי גם רוכבים מאירופה.
כן.
והצטרפתי אליהם גם לכמה עמים,
לחלקם. איפה?
רוכב ראשון שפגשתי היה בריטי שהגיע מאירופה וחצה את כל מערב אפריקה. רכבתי איתו איזה יום, ורוכב גרמני שיצא לנו לרכב יומיים איתם, איתו בבורונדי. וככה אתה חולק מהם טיפים וחוויות, וחשוב לציין שהמטיילים הישראלים הם יותר צעירים מהאירופאים שמגיעים לשם.
כן, אתה בכל קנה מידה ילד.
בקנה מידה אני ילד שם, כי כל האופנוענים והמטיילים שפגשתי היו 30 פלוס, 40 פלוס.
אתה מבין מה היתרון בזה, אור? אתה כולך כזה ככה פאפוס קטן, ויש לך עוד איזה 50 שנה לרכוב.
יש עוד הרבה יעדים לכבוש. כי זה מה שמיוחד על הישראלים בעצם, כן.
אני בחרתי עכשיו שיר, בסדר? מתוך הרשימה של השירים שלך. בסדר? שמתי את יזהר אשדוד עם מרי סחרוב, זמן כסף, נורא קסם. בסדר? זה זמן קסם, החוויה הזאת של טיול.
כן.
נכון? אז רגע, בואו נקשיב להם קצת.
שחור מלא זהב אני איתך יוצאים אל המרחב עפים מעל המים מתחת לשמיים עפים לאן שרק אפשר עפים מעל המים מתחת לשמיים עפים לאן שרק אפשר עד לאן שוכבת כאן הדשא קורא כאן איזה פלא קורא כאן מה היה היה שוכבת כאן הדשא קורא כאן איזה פלא קורא כאן מה היה היה עד לאן הלילה
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
כן, אז זה זמן קסם, שיר נהדר, אחלה בחירה, וזמן קסם מול לגמרי. אני רוצה לדבר איתך על משהו שהוא, שלא תמיד רואים אותו, הוא לא עובר בתמונות. ודיברת על זה לבד, קודם שאתה חפש המפקד, הממם, הממפי והרמטכ"ל של עצמך בתוך ה... בתוך האירוע, זה הקטע הזה של בדידות. בדידות לא בקטע שזה שם שעמם חווה אין חיים מלדבר, אלא בעצם, אתה יודע שהכל עליך. אתה בודד בשטח.
זה בדידות בשני המובנים. המובנים. ושבועיים ראשונים של הטיול, זה לוקח זמן להתאקלם. זה היה שבועיים קשים. להבין שנייה איך הטיול עובד. להבין שנייה איך אני מסדר, איך אני מתנהל בתוך הדבר הזה.
וכמה עצות שתקבל, וכמה הסברים שזה לא...
עד שאתה לא שם וחווה את זה עליך, זה לא... זה לא יעבור, ו-90% מהקושי של טיול כזה זה הלבד. וזה שני המובנים של הלבד, הלבד עצמו והלבד שאתה אחראי בעצם.
להכל. לכל הדברים. זה בעצם, ויש גם אינסוף עבודה, עבודת מטה, כאילו להכין את המסלול, להחליט, להתעניין, לברר, לוודא. אתה לא יוצא לדרך ונוסעים באופנוע והיה איזה כיף. זה לא עובד
יש
ככה.
יש דברים שאתה צריך להכין לפני שאתה חייב להכין, כמו ויזות ומקומות שאתה מתעניין בהם לטייל.
אבל גם לדעת מה הלג הבא שלך מחר בבוקר. זאת אומרת, כאילו לאיזה דרך אתה נוסע, לאיזה, איפה תתדלק, איפה אתה פחות או יותר רוצה לישון, לברר
לא מה... לא תמיד יודעים הכל, וזה חלק מהכיף. אני תכנתי רק דברים קריטיים שצריך, ואני גם אוהב להשאיר לי כזה חלון כזה פתוח, למה שהדרך צופנת, אם אני פוגש איזה בן אדם מעניין, או שאני שואל אנשים, אומרים לי, כן, יש כאן מקום ששווה לך לראות, אז אני תמיד משאיר לי משהו פתוח, אבל את הדברים החשובים אני סוגר לפני.
אורי, ידעת מתי אתה יוצא מהארץ? ידעת מתי אתה נוחת? ידעת גם מתי אתה חוזר לארץ?
לא, זה לא. תכננתי לטייל 6 חודשים באפריקה, וזה יתארך ויתארך ל8.5 חודשים.
ומבחינת כסף? בוא נשאר אותך ככה, בוא נדבר שנייה כסף, כי זה תמיד מעניין. הדבר הכי יקר זה טיסות ואופנוע, נכון?
הדבר הכי יקר, טיסות, כן, אופנוע, ואולי אטרקציות, שאטרקציות שם יקרות.
שאין לך ברירה אלא לשלם עליהן.
כן, כי זה כבר נהיה תיירותי, ואם אתה רוצה לעשות אותם, אתה חייב לשלם.
עכשיו רגע, אטרקציות זה לא גלגל ענק. תסביר מה זה אטרקציות, למי שלא יודע.
אטרקציות זה ספארי, זה טרקים. בעיקר ספארים וטרקים, אלה אטרקציות שעולות הרבה הרבה כסף שלי.
אוקיי, ספארי זה אומר עוד פעם, לא לנסוע לזה שפה ברמת גן ולראות זברות, כי זברות אתה רואה מהכביש מליד הבית, זה לראות כל מיני חיות הרבה יותר... גורילות, ראית?
גורילות זה היה יותר מדי הקר.
זה היה יותר מדי הקר.
זה היה יותר מדי הקר, ראיתי שימפנזים.
אוקיי.
ואת כל שאר החיות חוץ מנמר נראה לי. חוץ מנמר.
אולי הוא ראה אותך.
יש סיכוי, הם מאוד חכמים.
יש קטע כזה נורא נחמד, אתה מגיע לספארי, ואתה ישן שם, וכל הלילה אתה נלחם ביתושים, ואז כשמגיע 5:45 בבוקר, ועוד קצת לפני שהשמש זורחת, כולם, כל הקמפ מתעורר, כולם נכנסים לג'יפים והולכים לחפש ליונס, נכון? קאטס.
כן.
ובדרך כלל גם לא תמיד מוצאים.
זה מאוד תלוי איפה אתה נמצא, יש סוגי ספארי שונים, אתה יודע, ספארים יותר אותנטיים, ספארים סוונות. זה מאוד משתנה, הרעיון דווקא רואים, מה שנדיר לראות זה נמרים.
כן.
בישנים יותר וחכמים יותר.
עכשיו תגיד לי רגע, טכנית, זאת אומרת, אתה... היית, ידעת אולי לטפל נשק בצבא, אולי, אני בטוח שכן, אבל אני אומר, כאילו, צריך לדעת להתעסק עם אופנוע, וכולך היה לך איזה אופנוע דו-שימושי קטן ואמין, אמרת, ימה, נכון, WRR, ומה, איך מתמודדים עם בעיות בשטח?
סקרתי את הבעיות שיכולות להיות לי, וגם כן מבחינת ציוד שאני יכול לקחת איתי.
לקחת את האופנוע בין האמינים שיש.
אופנוע אמין, אני יכול להעיד אחרי 30,000 קילומטר, זה לא תקלה.
אבל היה לך שם סיפור עם השרשרת ועם הגלגלי שיניים, והיית תקוע שבוע וניסיתי לעזור לך להביא חלקי חילוף מדרום אפריקה. מה קרה שם?
חוץ מתקלות שבעצם שחיקה טבעית, כמו שאתה מחליף שמן ומחליף ברקסים, זה מה שקרה עם השרשרת אחרי 30,000 קילומטר, 25 זה היה, 26. דברים נשחקים.
אבל זה היה המצב שאי אפשר היה לרכוב יותר?
זה היה המצב שכבר דחקתי אותו. במשך שבוע שמעתי רעשים מהשרשרת, ופשוט נשבר לי הגלגל שיניים האחורי. שיניים פשוט נפלו. זה היה המצב שלא הייתי יכול להמשיך לנסוע.
אז לנסוע בלי גלגלי שיניים מאחורה, זה להמית האופנוע.
זה להמית אותו, כן. אני לא רוצה, זה בסוף הבית שלי, זה בסוף הכל. וגם אי אפשר, באיזשהו שלב, אני לא רוצה להתעכב עם צעדי,
אז פה היית תקוע, עכשיו, מי שיודע או לא יודע, באפריקה אתה לא מביא מהעיר הקרובה, אתה מביא מהמדינה הקרובה או הרחוקה.
מבין לך, יש שני מוקדים, או מקניה או מדרום אפריקה. איפה שאתה יותר קרוב, אתה מזמין משם.
אז הבאת חלקי חילוף מאיפה?
הבאתי מקפטאון.
כמה זמן לקח להם להגיע?
במזל, זה הגיע מהר, לקח לי משהו כמו 10 ימים, 7 ימים.
ובשבעה הימים האלה האופנוע עומד בצד, ואתה עם כפכפים, מה הולך לים?
על המזל שלי, גיליתי את התקלה בטופו, זאת עיירת חוף במוזמביק, עיירה פופולרית שיש שם גלישה, יש שם צלילות. אז אם כבר להתעקע איפשהו, זה שמה. ואני בינתיים גולש, אני מסתובב בעיירה, מדבר עם אנשים, דייגים.
אז וחיכית, ומרגע שהגיע, אז היה מי שיטפל בזה ויעשה, או שעשית את זה לבד?
מרגע שהחלקים הגיעו, החלפתי עם בעל הגסטהאוס, איפה שהתארחתי, יש לו שם כלים, כן. והחלפנו ביחד, ולילה אחרי שזה הגיע, כבר, ויום אחרי שזה הגיע,
כבר יצאת חזרה
כבר
לדרך.
כבר יצאתי לדרך.
ומה קורה עם צמיגים?
עם צמיגים, החלפתי צמיג אחורי פעם אחת בתחילת
מצאת
הטיול.
מצאת צמיג כזה?
כן, החלפתי בנמיביה בתחילת הטיול, במוסך אמין וטוב. וכל הטיול הוא שרד לי, עזוב את זה שהוא הפך מצמיג דוש לצמיג כביש.
כן,
חלק. 26,000 קילומטר על צמיג אחד, גלגל, וצמיג קדמי שרד את כל הטיול.
וואו, איזה יופי. ופנצ'רים, אמרת לי, היה לך איזה שבעה?
פנצ'רים קורים, ויש לזה סדאפ מאוד מאוד ברור לפנצ'ר. אתה בהתחלה מקריש אותו שקורא לך פנצ'ר, אתה משחק טיפה עם הקידון, מבין אם זה פנצ'ר. מבין שזה פנצ'ר, מקלל. אתה עוצר בצד, ועובר את זה דקה, שאתה מבין שצריך להסתער על האופנוע ולהחליף אותו, כי אם לא, אתה לא תתקדם מכאן.
יש לי כזה שאלה, הרבה פעמים שיוצאים, יש, שאלו פעם את פה דוב, מה הרגע הכי מרגש בחיים? הוא אמר שנייה לפני שפותחים את צנצנת הדבש. ואני לוקח את זה בהשלכה, ויש התרגשות גדולה בלצאת לדרך, ומרגע שככה שמת את הרגל שלך, נחתת על אדמת אפריקה, או התחלת את הטיול, אתה כבר בתוך הטיול, אתה כבר לא, אתה לא מתכנן טיול, אתה כבר בתוך
נכון,
הטיול.
נכון, מרגע שאתה נוחת.
ואז גם תמיד יש את המחשבות על כמובן לעשות את זה, לעשות את זה, ליהנות, לעבור אותו בשלום, אבל מתי כבר התוכנית הבאה מתבשלת? ותספר לנו עליה. אמא שלך לא שומעת.
כשאני הייתי בטיול, זה היה טיול טוטלי. הייתי עסוק רק בו, לא התעסקתי בשום דבר אחר.
כן.
תוכנית הבאה, צצות כל מיני מחשבות בקסדה, אחרי הכל תשארות עם הקסדה ועם עצמך. תוכנית פרקטית הבאה כרגע אין, צר לי לומר. אבל אני בטוח ש...
לא תוכנית, אמרתי פנטזיות. זה קודם מתחיל מחלום, אחר כך זה עובר לתוכנית.
פנטזיות אחרות עדיין אין לי. אני מגשש אחריהם. פנטזיה זה לא רק הרפתקה של טיול, זה גם הרפתקה בחיים, להקים משהו, לפתח משהו.
יפה. אתה יודע, אחד השירים שבחרת לתוכנית הזאת שלנו יחד, היה השיר הנהדר הזה של עברתי רק כדי לראות. זה שיר של אסתר שמיר, ופה שרים אותו תומר יוסף ובן הנדלר. למה בחרת את השיר הזה?
קודם כל שמתי אותו בפוסט סיום שלי, באינסטגרם. זה שיר שמסמל בעצם שעברתי רק כדי לראות, וזה היה רק טעימה מכל הטיום. בעצם תמיד אפשר לראות יותר, אבל עברתי רק כדי לראות, כן. בסוף אתה גם חוזר
ליום הרגיל שלך, לטילים מאיראן ולצרות אחרות.
למציאות הישראלית.
כן. אז אנחנו לא שם, אנחנו עדיין באפריקה. אני מאוד מתחבר למה שאמרת, זאת אומרת, הקטע הזה שאנחנו רק חולפים על פני החוויה, סופגים את מה שסופגים, לוקחים איתנו את מה שלוקחים, אבל אנחנו רק עוברים שם, בעניין הזה. אין מה לרוץ ככה, אין יותר שמיים. אור, אני רוצה להגיד לך תודה. אתה יודע, אתה סיימת את הטיול שלך עם השיר הזה, אני מתחיל איתו כל תוכנית. זה בעצם הפתיח של התוכנית הזאת של כל המקומות.
מביא
השראה, ממש ככה. עתיד. אז תודה על ההשראה הנהדרת הזאת, תודה על השעה הנהדרת הזאת שעשינו ביחד אור. חזרת אלינו בשלום, אני כל כך רציתי שתגיע אליי, שתגמור כבר את הטיול שלך בשלום, עם כל החוויות, ותבוא לפה לשולחן הזה, והנה אתה פה וזה קורה.
תודה רבה אלי, תודה רבה גם על כל העזרה במשך הטיול והליווי והייעוץ.
היה כיף. אז אנחנו ניפגש, איך אומרים, אצלנו באופנועים, ניפגש בדרכים הטובות.
בהרפתקה הבאה ניפגש.
בהרפתקה הבאה. תודה אור, תודה רבה.
תודה, יום טוב.
אין מה לרוץ ככה, אין יותר שמיים. הגבירה כבר מתה, אין נהר בלי מים. עברתי רק כדי לראות. כאן היה מכחול ואנו שניים.
מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו לדהות.